אנחנו זוכים להמשיך את הכינוס של תורה מאתמול בהמשך הודעה ושבח לקדוש ברוך הוא שזכינו אחרי שנים ארוכות של גלות למחזיר שכינתו לציון לחזור ולממש את העוצמה המיוחדת של עם ישראל בארצו, מקיבוץ גלויות, בשלמות חייו הרוחניים בארץ ישראל. מקביל לזה, כשאנחנו מונים 60 שנה למדינת ישראל, אנחנו זוכים גם לציין השנה 30 שנה לבית אל שלנו, וקודם כל זה נותן לנו מין בבואה קרובה, כמו שאת ההתפתחות והצעידה הענקית משנה לשנה, מקרוב לנו אנחנו זוכים ממש להרגיש בחוש, כך אנחנו צריכים לדעת שלא פחות מזה, בכמות ובאיכות, מתעצמת גם מדינת ישראל, יכול להיות שמספרית זה לא בדיוק ניכר בקפיצות כל כך גדולות, אבל בעומק הדברים ובביסוסם של הדברים יש צעידה והתקדמות מתמשכת והולכת לפי התוכנית האלוקית. התוכנית האלוקית של בניין עם ישראל בארצו היא תוכנית אלוקית מיוחדת במינה. היא לא פשוטה, תוכנית מיוחדת ומופלאה. 60 שנה, בין 60 לזקנה. וכמו שהזקן, כעבור 60 שנה, הוא כבר יכול להשקיף פחות או יותר על מסכת החיים שלו, כעובדה שכבר התגבשה. הוא יכול לחיות עוד שנים רבות, אבל העיצוב העיקרי כבר נתגבש ונהיה. ככה אולי מאוד מתבקש שאנחנו כבר, אף על פי שאנחנו עוד בתחילת הדרך, אנחנו במובנים מסוימים, מובנים רבים עדיין בעקבתא דמשיחא, אבל כל העובדה המוגמרת של מדינת ישראל על כל המשמעויות שלה, הגיע הזמן שהיא תתקבע בתודעת האומה בכל המערכות הגשמיות והרוחניות שלנו, וכולם צריכות להישתל ביחדיו הגדול של האומה הישראלית. כמו שהרבה אני מזכיר את הנקודה של הרב צבי יהודה, עצמאות לשון עצמיות. צריך להרגיש שאנחנו פה שווים אל עצמותינו, עצם אל עצמו, כמו שאומר הנביא יחזקאל, ללכד ולגבש את כל את כל מה שיש לנו בקודש ובחול למציאות חיים אחת. אנחנו בארץ ישראל שבנו לארצות החיים, שבנו אל החיים המיוחדים המאפיינים שלנו בכל מה שיש לנו. אבל צריך יותר לסמן ולהגדיר את התחומים שבהם יש יותר לפעול ויש יותר להעמיק ויש יותר שכלל כדי שהגאולה תהיה יותר שלמה ויותר מהירה. מפורסם הסעיף באורות התחייה ל"ב, איך שהרב מנסח את הצורה שבה הוא רואה את הבנת עם ישראל למצבו. אופייה של הגאולה הבאה לפנינו, שראשית צעדיה היינו חשים ומרגישים, הוא בתוכיותה של כנסת ישראל. הרב בהרבה מקומות מציין את זה, שעיקר הגאולה התרחש במעבדה הפנימית המהותית של האומה. שם כבר העסק גמור, שם כבר הגלות מפנה את מקומה לגאולה. כנסת ישראל בעצמותה מתקבעת במקום אחר ובחיים אחרים. זה לא תמיד מקביל אל מה שעם ישראל מכיר בתכונה הגלויה החיצונית. מתפתחת היא האומה בכל כוחותיה, מגדלת היא את רוחה, את טבעה, את עצמיותה, אינה מכרת עדיין את עומק הישות העליונה שהיא כל יסוד תקומתה. עיניה לארץ, מעייניה בארציות ולשמיים עדנה לא תביט. היא אינה שווה עדיין אל אישה הראשון בפועל. אחר כך הוא אומר, שם שמיים לא שגור בפיה, אומץ וגבורה רודפת היא, אבל באמת הכל קודש ואלוקי הוא. כלומר, יש מצב שעם ישראל חוזר אל כל נכסיו, אבל מלביש אותם מלבוש של חול, מסתכל אליהם במבט של חול. אבל בלא קריאת שם, בלא מגמה מבוררת, הכל הוא אור השם וכבודו. גם כאשר לא קוראים את הדגלת בשמו, הכל הוא אור השם וכבודו. במקום אחר, שהודפס בחזון הגאולה, נקרא, ישנו מאמר שקורא לו הרב, הניצוצות הראשונים. והרב מתאר את תוכנית הגאולה במתכונת כזאת. קודם כל, הגאולה נעשית, כמו שאמרנו קודם, בתוכיות של האומה, ואחר כך משתלח איזשהו ברק למקום מאוד חיצוני, והצורה הגלויה מתחילה משם, מתחילה מרחוק, אחר כך הדברים מתקדמים פנימה. בדוגמה הרב נותן, מבית שני, כה אמר השם למשיכי לקורש, אחרי שהגיע הזמן, עם ישראל צריך לחזור, נשלמות והולכות 70 השנה, מתחילה הגאולה ממקום רחוק מאוד, אפילו מחוץ לעם ישראל. משיחי לקורש. אז בגלל שהוא מתחיל, כבר מקבל את התואר הנשגב, משיחי. גם הוא משיחי. הם מתחילים מאוד מאוד מבחוץ, האינטרסים של קורש, בכלל אחרים. אבל בכל אופן, המפתחות של הגאולה מתחילים אצלו, הוא נקרא משיחי קורש. וקורש יחזיב. קורש עוד בחייו חזר בו מההסכמה הזאת. וכך הרב אומר, משל הוא, שכל המפתחות של הגאולה, ככל שהם נעשים מבחוץ, הם זמניים. אין להם קצבת חיים ארוכה. עד שהדבר לא ינטל בידי הרואים לכך, וייכנס עם שם שמיים מלא. אז הוא אומר, בבית שני, אז היו עזרא ונחמיה, ואנשי כנסת הגדולה, הם לקחו את ההערה הזאת אליהם, ובעצם הם המשיכו. וזה התפתח מהם בצורה הגדולה הראויה. בגאולה האחרונה, שאנחנו מצויים בה, הרב מנתח את הדברים טיפה שונה. הרב אומר שזה התחיל בהתחלה מאנשי קודש נשגבים. כוונתו של הרב, אני חושב, לתלמידי הבעל שם טוב, תלמידי הגר"א ודומיהם, שהיו נשמות גדולות מאוד. הם הגיעו לארץ ישראל, הם הרגישו את, את, את גדלות הקדומים שתמונה בכל סלע, בכל מקום. יש היום ספרים שיוצאים על עליית תלמידי הגר"א, איך שהם, באיזה חרדת קודש, הם בנו כל אבן וכל דבר, איזה ייחודים, איזה כמעט כמו בקידוש העיר והזרות, שהגמרא אומרת בשבועות את זין, שעושים על ידי תודה וסנהדרין מהלכות וכולי. תודה. הכל בגודל, אבל כן, הוא אומר כאן, קדושי האומה וגדולי התורה, נמשך זה האור בצורתו המקודשת בתור ניצוץ מאיר באבוקת קודש מבפנים, אבל כהב וחלש בהערכתו המעשית מבחוץ. מבחינה המעשית, ההיקפית, לעשות מהפכה בתכונת הארץ החרבה והשוממה, לא היה בכוחם, לא היה בכישרון שלהם, והזמן והעת לא היו מוכשרים לכך. אז קמה תנועה מרוחקה מכוח של האור הפנימי, וברק החץ הלך למרחוק, פגש בנפשות מוכשרות להציב גבולים מעשיים בכוח מוגלם, גולמי, גולם. נפשות רחוקות, תבועות ברוח של חולי חולין. נפשות אשר לא הייתה בהם הכשרה להכיר מאיכן בא להם כוח פועל נפלא כזה, הקולע כל כך אל מטרה שהיא קודש קודשים. ככה הקדוש ברוך הוא מחולל גאולה. שוב, באורות, בזרונים, בנשמת הלאומיות וגופה, כותב הרב, שממילא המהלך שנפתח בצורה חיצונית, באידיאלים כאלה, שוב פעם, יש לו את קצבתו, והוא מוכרח יהיה להינטל בידי גדולים וטובים שיוכלו להוביל את הערכים הפלאי פלאים של גאולה האחרונה אל הכתובת הנכונה. ככה הרב אומר, הרב מתאר בצורה מאוד מאוד חריפה את ההידרדרות שצפויה, כבר הרב מדבר כמעט לפני 100 שנה, הידרדרות צפויה של כל מסרך את הלאומיות את דרכה ללקוט צהורים מגלה בהמתן של אומה שפלה, והוא אומר כאן שאינה מכרת את זיזוז רוח קודשה, כן, של ארץ שהיא מתכחשת לפליאות סגולותיה, של געגועים, של סיגי סיגים שזרקה מהם כל יסוד מזין ומחיה, לאומיות כזאת, כל מה שהיא יותר עוממה ונעצאת ביסודה היא מתגנה יותר על מחזיקיה. וכך הרב כותב גם ב... גאולה האחרונה, וככה הוא צופה את הדברים. איך בונים נכון, איך מצילים את הגודל הראשוני הזה, הגודל המעשי, את הנשמות הראשונות, המקוממות את עם ישראל מאפרו, שיסדו לנו בהילוך מאוד מעשי, בלבוש מאוד חיצוני, את הבית הגדול הזה, בית ישראל, השב לארצו, איך מובילים את כל התעודה הזאת קדימה, באור של תורה יותר שלם, יותר גדול, יותר עמוק, יותר מחיה. כל הפרקים בספר אורות, מעשה, קוראים אותנו אל הגודל הזה. אל התכונה האידיאלית של הגאולה, אל הלב הפנימי של ארץ ישראל, כי תהיו לי אתם ארץ חפץ, אל ההתלכדות האמיתית והעמוקה של עם ישראל עם כל מכמני הקודש של ארצות החיים, איך עם ישראל משיב את התורה אל מקומה, אין תורה כתורת ארץ ישראל. בכמה מקומות מתייחס הרב למושג הגבורה. מושג הגבורה הוא מעין חוד חנית ששזור בכל הספר, גבורה. אבל לא, הגבורה מתבארת בכמה מישורים. לפעמים אפילו מצטרף הביטוי גבורת רעם. אתה גבורה עליונה מאוד, מיוחדת במינה. ואחרי שעלו כמה טענות, עוד בחייו חיותו של הרב, הספר אורות, אז באגרות חלק ד' יש כמעין תשובה של הרב למאיפה הדברים לקוחים. ומכיוון שאנחנו יודעים שכל הספר הזה כולו בנוי על ההבנה הנסתרת הרחבה כל כך של הרב בכל הכתבים הפנימיים, הוא לא גילה לנו את כל מקורותיו, אבל הסימון הזה יש לו ערך מיוחד במינו. אותה איגרת, זה יוצא אלף עין ח', שבה הרב אומר מאיכן לקוחה אותה גבורה שעליה מדבר הרב בספר. על עניין הגבורה שבאורות, זו איגרת לרב זריהן, הרב שטבריה. על עניין הגבורה שבאורות הדברים מבוארים, שלפי קדושתה של כנסת ישראל, הכל הוא קדוש ונשגב לאין חקר. ושמשון, שנשתבח בגבורת גופו, הוא קדוש השם, ודן את ישראל לאביהם שבשמיים, ונקרא שמו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, דוגמה ראשונה, הרב לוקח את גבורתו של שמשון, שהגבורה שלו מאוד מובלטת בצורה הגופנית שלה, גבורה מיוחדת במינה, איך אומרים, קרב יחיד, כמעט הכל הכל לבד. והוא שפט את ישראל 20 שנה אחרי ש-40 שנה קודם הפלישתים שלטו בישראל ואין תשובה, ובעצם כל חייו כמעט פועל בצורה יחידה ומצליח לתקוף את הפלישתים. אנחנו עוד נרחיב יותר את התכונה הזאת, אבל הגבורה הגשמית הזאת של שמשון נקראה שמו של הקדוש ברוך הוא, כי שמש הוא מגן השם אלוקים. ככה אומרת הגמרא בסוטה, שמשון גם כן קרוי על שמו של הקדוש ברוך הוא, זאת גבורה אלוקית. ככה הגמרא מזהה את הדברים, אנחנו נצטרך עוד להסביר אותם יותר. מתוך הצורך הגדול של התגברות הקדושה בעולם בחית העלמה על ידי כנסת ישראל, מוכחת גם הגבורה הגופנית להתעורר ברוב כוח. ואם כן, זו הגבורה הראשונה שאנחנו צריכים לפגוש בגאולה האחרונה. ועל עובדי השם באמת החובה מוטלת לזכור את היסוד הפנימי של הגבורה בגבורה קדומה ברוחניות, וכפיר העריות ששיסה שמשון ומכוון נגד הארי שיקה בניהו בן יהוידע איש החי. אז יש פה דמות שנייה, בניהו בן יהוידע איש החי, שהייתה כל עבודתו גבורה פנימית של קדושה בייחודי קודש נשגבים ונוראים מאוד, שלא הניח כמותו לא במקדש ראשון, לא במקדש שני. זאת אומרת, יש פה פגישה. אותו כפיר הריות ששיסה שמשון, הוא לעומת אותו ארי שיקה בניהו בן יהוידע, בן איש חי, כן, כפי שהפסוק אומר, נראה את הדברים בפנים. כשם שהעבודה הפנימית של קדושי עליון שבדורות כולם היא נמשכת מהשפעת קדושתו של בניהו בן יהוידע עליו השלום, כן, כל העבודה שהתגברות הגבורה הגופנית בכללות כנסת ישראל היא נמשכת מקדושת נזיר אלוקים שמשון הגיבור עליו השלום, שם ששורשי הנשמות הללו הם אחוזים זה בזה, כן, כל פרטי הענפים גם כן אחוזים הם זה בזה. הקווה שדבריי מספיקים לחכם לב ככבוד תורתו הרמה, והירידות והסיתורים הם בוודאי מעובים מאוד בחיצוניות הגבורה הנמשכת מיסוד הערתו של שמשון, ומה שהם בפנימיות מצד הערתו של בניהו בן יהוידע. אז פה מדובר בדברים מאוד עמוקים, אנחנו נצטרך קצת יותר להבין אותה מסתום אלו במלוא המובן. אז הרב מציג לפנינו שתי דמויות מיוחדות במינן בגבורה, שבעצם תחילתם בתקופת השופטים בעם ישראל, תקופה שבה מלכות ישראל עדיין לא התגבשה סופית, ובה אבל נסתמנו כבר דמויות וכוחות מיוחדים במינם שכנסת ישראל מכילה בתוכה, שהגובה השלם של האומה ודאי נשען על הדמויות האלה בסך הכל. הנה, יש לפנינו שופט מיוחד במינו בלי ספק, שמשון. ושמשון, אל נשכח שהוא הוקדש מבטן להיות נזיר אלוקים, הוא יחל להושיע את ישראל, כך נאמר להורים שלו. כלומר, הקדוש ברוך הוא בחר בו יותר מבחר, הקדוש ברוך הוא עוד לפני לידתו, זימן את הופעת האיש הזה. ופלא פלאי, אנחנו לא היינו יכולים לומר שכל מעשה הוא מעשה ששמשון עשה חתום בחותם קודש, וניתן לומר שהוא מעשה תורני גמור במלוא המובן. ויחד עם זה, מזמן לו הקדוש ברוך הוא מין שליח, שופט כזה מבטן ומלידה, הוא יחל להושיע את ישראל. ושמשון, הוא חי את רצונותיו. היא ישרה בעיניי. הוא לוקח לו נשים מבנות פלישתים. הוא חי את אשר יחפץ. יש לו איזה מין ספונטניות בריאה, כמו שקוראים היום. אבל מצד שני, כל החיים הפרטיים שלו, הם בעצמם מלאי גבורה כללית. אמנם מעגל החיים שלו הוא לכאורה מעגל חיים אישי, אבל בתוך המשפחה שלו, בתוך החיים הפרטיים שלו, במפלאות מעשה השם נסבבת בעצם ישועת ישראל. הוא את חייו הפרטיים שותל בתוך העומק של הפלישתיות, ומשם הוא מטיל את אימתו, משם גבורתו בוקעת, משם צומחת ישועה בצורה כל כך מסובכת ומורכבת. הגרא, גם מפורסם, הגרא בסידור, מפרש שבין האומות שהתמודדו עם עם ישראל בתחילת מהלך דרכם, הפלישתים היה להם תפקיד מיוחד, תפקיד במרכאות, המכוון שלהם היה להשבית את המלכות והממשלה בישראל. היו אומות, הייתה להם השפעה של טומאה, כמו מואב, היו אומות שהייתה להם השפעה מסוג אחר, אדום. האיבה מצד הפלישתים הייתה לא לתת לעם ישראל להתגבש בצורה של ממלכה וממשלה, להשאיר אותנו שפלים. הפלישתים היה להם כוח למסמס אותנו. אף פעם לא כבשו את כל המדינה, לא היה להם כוח כזה, אבל הייתה להם איזה מין סוג גבורה כזה שלא נתן לנו בצדם להגביע את קומתנו לקומה לאומית. ולכן עד דוד המלך, שהוא הקים את המלכות בישראל באופן סופי, הפלישתים היו אויב משמעותי, אחרי זה כמעט לא שומעים עליהם. גמרו תפקידם לתמיד. רק בתקופה שלנו מישהו נזכר בשם שלהם ומנסה לעשות משהו דומה, לא יצלח בידו כמובן. התשובה לפלישתיות למעשה הייתה הגבורה הלאומית העצמותית הזאת של שמשון, והחשיבות של השמשוניות הזאת היא כל כך גדולה, לא רק בזה שהקדוש ברוך הוא מכריז עליו לשופט מתחילת דרכו, אלא אפילו יעקב אבינו, כשהוא מברך את שבט דן, נחש על הדרך שפון על האורח, הוא מסיים לשועתך קיוויתי השם. דוגמה יחידה שיעקב אבינו מכניס לתפילה כזאת זעקה מתוך ליבו, לשועתך קיוויתי השם. משום שדן הירוד שבשבטים, כך הוא מכונה, ויעקב אבינו ידע את זה, הוא מבני השפחות, אבל תמונה בו עוצמה גדולה מאוד, שהישועה צריכה להתחיל דווקא משם, עוצמה סגולית, עוצמה של גבורה טבעית כזאת, גבורה ששייכת אל הקודש, בלא מתכונת של הסברה שלמה, בלא מתכונת של הבנה ותודעה עמוקה, אבל עצם חייו, עצם החיבור שלו, הם כולם, כל חייו מסירות נפש, כל חייו קידוש השם, בחייו ובמותו קידוש השם עצום בתוך העזות הזאת של העזתים, בתוך להצביע את הקומה הזקופה של עם ישראל. זאת הייתה העוצמה של השופט האחרון עד אלי ושמואל, שהוא למעשה היה לו תפקיד מאוד חשוב בצורה הזאת. מצד אחד, שדן נקרא נחש, מצד שני נקרא דן גור אריה, יזנק מן הבשן, לשבט מאוד משונה, בהתחלה נחל את נחלתו באזור גוש דן של היום, משם ועד אזור תמנע, כן, מה שקוראים היום, אזור בית שמש, אבל לא עמדה לו נחלתו, הוא נדחק לנחלה באזור אחר. ושוב, כנראה שנחלתו של שבט דן בשכנות של הפלישתים לא התאפשרה להתממש, שייך אולי גם לכל משהו שנקרא גוש דן, כל הצורה הזאת שצריך פה להוביל את העוצמה מנקודה אחרת. לעומתו של שמשון יש גבורה מקבילה, גבורה של בניהו בן יהוידע. גם שמשון הוא גיבור כאריה, הוא מכה את האריה, והוא רודה את הדבש מגביית האריה. יש איזו מתיקות שהוא מצליח לשאוב מתוך הגבורה הגסה, האריה של ממש, וגבורה גשמית של ממש, אבל בתוכה תמונה המתיקות, המתיקות הזאת רומזת לסגולה הנפלאה הפנימית, הטבעית. שמש זה עולם הטבע, הגבורה הזאת של שמשון, שהיא כאן יכולה להתרומם אחר כך אצל דוד וגיבוריו לעוצמה מלכותית שלמה, למה שבאמת צריכה מלכות ישראל, את כל הלבוש החיצוני הזה, את כל הגבורה בשלמות, יופייה הטבעי, אבל אדמוני עם יפה עיניים, עם הסנדרין, בנייהו בן יהוידע, זה סנדרין. גיבוריו המופלאים של דוד, בנייהו בן יהוידע, כן, הפסוק הזה נמצא גם בסוף שמואל, גם בדברי ימים א', י' א', כתוב בניהו בן יהוידע, בן איש חי, בדברי ימים בן איש חיל, רב פעלים מן קבצאל, מקבצאל, הוא היכה את שני אריאל מואב, הוא ירד והיכה את הארי בתוך הבור ביום השלג. אחר כך כתוב, וישמעו דוד על משמעתו. קודם כל, כבר מפשט הפסוקים, אנחנו שומעים פה גבורת גבורות, לא סתם גבורה צבאית רגילה. הוא ירד והיכה את הארי בתוך הבור ביום השלג. אפילו פשט הפסוק, ויש חלק מהפרשים שמפרשים את זה על פי פשוטו, יש פה צירוף של סכנות מיוחד, גם הכאת הארי, גם תנאי מזג אוויר מאוד קשים, גם בתוך הבור, גם לתנאים בלתי אפשריים, לגבורה שלא תאומן. גם מהבחינה הפשוטה. אבל חז"ל הכניסו בתוך הפסוק הזה משמעויות עוד הרבה יותר מיוחדות. משמעות ראשונה, מה שמופיע תרגום רב יוסף בדברי הימים, אומר רב יוסף שבנייהו בן יהוידע תבר גזיזה דברדה, כתוב כאן שבנייהו בן יהוידע היה נטמע, היה צריך להיטהר, הוא נחת לשילוח, מעיין השילוח, הוא תבר גזיזה דברדה, כנראה שמרוב קור המעיין קפה בחלקו העליון, הוא שבר את הקרח וטבל, וסליק ותנה ספרה דבריו, הוא ספרה דאוריית כהניה, זאת אומרת, תורת כהנים, ביום הזוטה דסיטווה בעשרה יומין ביחד את הבט. כל התורת כהנים, המסועף כל כך, כן, כל המדרש, מדרש ההלכה על ויקרא, כל דיני תומה וטהרה, כל הדברים המורכבים שנלמדים שם מכל שבר פסוק בספר ויקרא, כל זה הוא למד ביום קצר, כן, יום של חורף, בעשרה יומים בירחד את טבת, בעשרה בטבת, זה גבורה עצומה של תורה, גבורה עצומה של תורה. אבל כאן יש בן איש חי, רב פעלים מקבצאל, הוא היכה את שני אריאל מואב. גם בן איש חי, רב פעלים מקבצאל, גם זה נדרש על תורה. חז"ל אומרים, בגמרא בברכות, מה אומרת, מניין שצדיקים במיטתם נקראו חיים, שנאמר ובנייהו בן יהוידע בן איש חי. זאת אומרת, זו דוגמה לצדיקים ממיטתם קרויים חיים. אחר כך כתוב, רב פעלים מקבצאל שריבה וקיבץ פועלים לתורה. אז מסביר הרב, והוא היכה את שני אריאל מואב שלא הניח כמותו לא במקדש ראשון ולא במקדש שני. לא הניח כמותו בתורה. מדוע מסביר הרב בעין היה שהוא צירף את התורה האופיינית לבית ראשון, את התורה האופיינית לבית שני. בית שני חסרה אחדות, הייתה שנאת חינם, וגם כנראה חסרה אחדות בתורה, אבל היה רוב פעלים. מצד שני, העמידו תלמידים הרבה, היה ריבוי של תורה. בית ראשון, לעומת זאת, הייתה עוצמה יותר אחדותית מקו צאל. זה מה שהוא אמר, רב פעלים מקו צאל. הצירוף של שני כוחות של תורה, אחדות של תורה וריבוי ושפע של תורה, נתאחדו אצלו כאחת. אבל כאן צריכים להתייחס לעוד עוד עוד מובן, למה נקרא מקדש ראשון מקדש שני במובן הזה שני אריאל מואב. המפרשים אומרים מואב זה משום על שם דוד המלך שבא מרות המואביה. זה נכון, אבל מה מקום להזכיר את זה כאן דווקא, ומה מקום להזכיר כאן את בית המקדש בשם שני אריאל מואב? הרי כאן זה מעבר למה שכתוב, הוא ירד ויקה את הארי בתוך הבור ביום השלג. זה שני אריאל מואב. בית המקדש נקרא אריאל, וכאן כתוב שני אריאל מואב. אבל ברור שכאן יש התייחסות לעוצמה יותר עמוקה של בנייהו בן יהוידע. מלבד מה שראינו את העוצמה כפשוט, בנייהו בן יהוידע זה סנהדרין. ובנייהו בן יהוידע הוא עוצמה של תורה, של גבורה, שגם כאשר זה בלתי אפשרי לשבור את השלג, לטבול וללמוד בתארה תורת כהנים, שצריכה הרבה תארה בבת אחת, כמו לחטוף את הלחם חם כיום ילקחו, ככה באיזה בליעה כזאת ששקיקה עצומה של תורה, עם ריבוי וחיבור תורה במדרגתה המופלאה של בית ראשון, בגודל של בית ראשון, עם הריבוי של בית שני, עוצמה גדולה של תורה, אבל לא הניח כמותו לא במקדש ראשון, לא במקדש שני. שני אריאל מואב. מסתמה, מואב שייך למקור הלא טהור, שממנו יכול היה הכל לצמוח, אבל בנייהו בן יהוידע מעלה את הכל אל טהרתו, מעלה את בית המקדש לנשגבות הגבורה שלו. אריאל, הסיפה של השם הוא שם, 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 שם השם. הרי שהביטוי לכוח של אריה, יש פה בעצם המזבח קרוי אריאל, קרוי החיבור המיוחד של האש תמיד, גם היא קרויה כאריה, האש תמיד היוקדת על המזבח. אז החיבור הפנימי של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, מה שאנחנו כולנו מחוברים תמידית אל המקדש, מחוברים אל הקודש בחיבור חי, זה נקרא בן איש חי. החיות הזאת, חיות הקודש, שמכילה בתוכה את כל האוצרות, כל אוצרות התורה, בחיבור חי, בחיבור שיונק ממקורותיו, חיבור שהוא כולו מקיף את כל בתי המקדש, והוא בנייהו בן יהוידע על הצבא. אצל שלמה המלך הוא כבר היה מופקד על כל הצבא, ושלמה המלך שלח אותו לפי הגמרא בגיטין למצוא את השמיר אצל השמידאי. מסביר שם המהר"ל בחידושי אגדות, ושלמה המלך בהקמת בית המקדש צריך להיות מלך על העליונים והתחתונים כאחת, אז יש לו איזה מין ציר שלוח נאמן, בנייהו בן יהוידע, שהוא מסוגל לכבוש ולהעלות את העליונים והתחתונים כאחד בית המקדש. זו גבורה שלא מצטמצמת אך ורק בקודש, גבורה שיכולה להעלות את הכל, להעלות את מואב, להעלות את הנפילות המסוימות שיש אצל שמשון, גבורה שחובקת את הכל בעוצמה, עוצמת חיים, בעוצמת חיים טבעית כזאת, בהירה ומהירה ואחדותית. העוצמה הזאת של בנייהו בן יהוידע, כתוב וישימהו דוד על משמעתו. זה כבר מפנה אותנו אל הזוהר. הזוהר תחילת בראשית, הזוהר אומר, מה זה וישימהו דוד על משמעתו? דוד המלך, דוד המלך, לא התפרש בלוחה דליבי לאלמין, לת פירוד הלאון לאלמין. בגין דתושבחן ושירין ורחמין דסיירה אביד לשימשה. ומסביר פה בפירוש הסולם, ששימשה, שוב אותו שמש, אל שמשון, זה בנייהו בן יהוידע, שלמות האחרונה של המלכות, ודוד המלך נקרא סיהרה, התחלת המלכות, לכן אין לו פירוד לעולם. כלומר, בעצם בנייהו בן יהוידע, הוא מכיל בתוכו את מלוא התכונה הנצרכת למלכות ישראל. היכולת המופלאה שלו לחבר כאחת את כל היריעה, את כל הכוחות הרוחניים, את כל אוצרות הרוח, בנגלה ובנסתר. והוא גם ראש הצבא, והוא ראש הסנהדרין, והוא כל כולו המכיל בתוכו, המבין המושלם במלכות, מה שדוד המלך משים נגד עיניו. הגבורה הזאת היא יכולה להעלות את הגבורה השמשונית הזאת, ושגבורת שמשון היא גבורת העצם. הטבעיות והספונטניות הזאת היא הכי מתאימה לעצמיות כנסת ישראל, שמתוך מה שכנסת ישראל נולדת, אז בלידה כל דבר מחובר, ואפילו שבלידה יש מרחק עצום בין התינוק שנולד לבין הופעתו הגמורה, אבל הכל 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 מכין את הדרך. ככה גם אנחנו צריכים יותר ויותר להיות בחינת בנייהו בן יהוידע, להיות יותר גיבורי תורה, להופיע יותר תורה של גבורה ויותר גבורה של תורה, גם בהיקף, גם בעוצמה, גם בנחישות, לא להירתע מפני אתגרים עצומים, בהקמת בתי מדרש ככל האפשר, בכיבוש מחוזות של תורה, בעוצמה ענקית, עוצמת קדומים, ויחד עם זה להיות בעלי התכונה המלכותית הזאת של בנייהו בן יהוידע, התכונה הכללית. כי כמו ששמשון לא הייתה דרכו מושלמת בתהרתה, שמשון גם היה כביכול פרטי כזה, עד כדי כך שבצורה שבלתי תאומן מוזכר שם שהפלישתים עולים אל יהודה ואומרים להם, שבט יהודה, השכנים, שיסגירו את שמשון, שמשון עושה להם בעיות. ובני יהודה באים לשמשון, אם אתה יודע שפלישתים הולכים שולטים בנו, אתה תעשה בעיות. ובעצם הם קושרים אותו, מוסרים אותו לפלישתים, אבל שמשון מנפנף את האסירים שקשרו אותו, את החבלים, ויוצא לחופשי. אבל הם מסגירים אותו, את מושיע ישראל, הם לא מכירים את הגדלות המתפתחת. חלק מזה, משום ששמשון בעצמו הוא איש בודד. גם היום אנחנו מרגישים לא פעם, לפעמים האנשים הקוראים את המפה נכון, אלה שהולכים בשלימות זקיפות הקומה, עם ישראל לא יודע להכיר בערכם, לא יודע לשים אותם בראש המחנה, לא יודע ללכת לאורם, לא יודע להבין את שפתם נכון. ברור שצריך להתפלל לישועתך קיוויתי השם, כמו יעקב אבינו, שעיני עם ישראל יבינו את האוצר התמון, אבל יחד עם זה, ככל שתושלם התורה שבתוכנו, ככל שתושלם הגבורה שבתוכנו, ככל שתושלם הכלליות במלוא רוחב אידיאליה, בצורה של חיבור עצם אל עצמו, ככל שיותר ויותר נכיר את האמת האלוקית הגלובלית החיה המהירה הנולדת פה והצומחת המשיבה את כל הרכוש של כל הדורות כאחת הביתה, להבין את זה ולהתלכד בזה באהבה גדולה, להכיר כל ערך וכל כוח ולהרגיש שהוא בעצם חלק מאיתנו, הוא בעצמו ירגיש שהוא חבוק בזרועות האהבה הגדולים והמוצקים והמלאי תוכן וערך והוד קדומים שאנחנו נושאים בתוכנו. מתוך זה תלך העוצמה הזאת, העוצמה שכאן מתלמדת בתי המדרש שלנו לאורו של חזונו המופלא של הרב, עם כל הישועות והניסים שאנחנו צועדים בתוכם, עם כל הגבורות שאנחנו עומדים בתוכם, כאז כן היום, כגבורה שהייתה בהכרזה על מדינת ישראל, והגבורה שהייתה נצרכת לעמידה בפני כל האויבים, וכל הגבורה הזאת בעוצמת גבורה פנימית של תוכן, של, 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 של תורה, של הערת חיים, ככל שהגבורות הללו התלכדו יותר ויותר לאבוקה מהירה, אבוקת אמת, כך עם ישראל כולו השתאב פנימה, יתחבר עם זה, יעלה את כל העוצמות התמונות בו, הבלתי מבוארות לו עצמו, ימצא את מקומו ואת משענתו בתוך האורה הגדולה הזאת, וישועה שלמה תחל ותבוא אלינו בעזרת השם, כי גדול בקרבך קדוש ישראל.